שלום וברכה, בעזרת השם נתחיל לעיין קצת בהלכות של חודש ניסן וחג הפסח. ולקראת ראש חודש ניסן אני רוצה לעיין טיפה בנוסח ברכת האילנות. בגמרא במסכת ברכות בדף מ"ב מובא הימן דנפיק ביומי ניסן וחזה אילנה דקמלבלבה אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם. ואת הדברי החז"ל אלו מרן קובע בשולחן ערוך באור החיים בסעיף אחד בלבד, סימן רש חף בב. עוד מעניין לראות איך מתוך ממרא אחת בגמרא, שאין בה הרבה שקלא וטריא, מסעיף אחד בשולחן ערוך התפתחו דיונים הלכתיים כל כך גדולים. והאמת היא שכמעט כל מילה בגמרא מצאה דיון אחר. הגמרא אומרת הימן דנפיק, מי שיוצא, לאן צריך לצאת? הרמב״ם למשל כותב בדין ברכת האילנות, היוצא לשדות או לגינות ביומי ניסן וראה אילנות פורחות, מברך. האם חייבים לצאת בדווקא לאילנות ולראות אותם מחוץ לעיר? ביומי ניסן. האם נקטה הגמרא יומי ניסן בדווקא? לומר לנו שברכת האילנות הוא רק בחודש ניסן? או שהגמרא פשוט נקטה את זמן הלבלוב של עצי הפרי שמצויים בארץ ישראל. הריטב"א, בחידושיו לראש השנה, כותב שיומי ניסן זה לאו דווקא, אלא כל מקום ומקום לפי מה שהוא דמלבלבה. ועדיין חלק מהפוסקים, במיוחד רבותינו המקובלים, כדעת כף החיים, אמרו שיש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן. ודברים נוספים דנו, האם למשל ברכת האילנות זה ברכת השבח או ברכת הנהנין והשמחה? האם זה ברכת השבח שאני משבח לקדוש ברוך הוא על חידוש פריחת האילנות? או זה ברכת הנהנין על העונג והשמחה בראיית האילנות? מהריטב"א משמע שזה ברכת השבח? מדברי המהר"ל מפורש שהברכה היא על דווקא השמחה כמו ברכת הנהנין. נפקמינה למשל תהיה אם אדם איחר מלברך עד שכבר נפלו הפרחים. אם אני אומר שזה ברכת הנהנים, הרי הוא לא נהנה, כי אין פרחים. אבל אם אני אומר שזה ברכת שבח לקדוש ברוך הוא, אז הרי שניתן לשבח את הקדוש ברוך הוא גם אחרי שנפלו הפרחים וגדלו הפירות. מה זמן הברכה? המשנה ברורה באמת כותב באור החיים סימן רשכף וב, סעיף קטן א', פוסק את דברי הריטב"א בראש השנה, שלשון הגמרא ביומי ניסן זה לאו דווקא, אלא אורחא דמילתא נקט, שאז דרך ארצות החמים ללבלב האילנות, והוא הדין בחודש אחר כל שרואה הלבלוב פעם ראשון מברך. וכמו שאמרנו, גם כף החיים מדייק שהדבר הזה חייב להיות בדווקא. ברכת האילנות צריכה להיות בדווקא בחודש ניסן, והוא מביא דברי מרן החידה כי באמת על פי הקבלה יש לברך דווקא בחודש ניסן, וכך הוא גם פוסק להלכה, והוא כותב שמי שלא הספיק לברך את ברכת האילנות בחודש ניסן, לדעתו לא יברך משום ספק ברכות להקל. אבל באמת, פשוט יחווה דעת בחלק ראשון, מסכם את הדעות וכותב שבאמת להלכה, אין לברך בחודש אדר, אלא ימתין לחודש ניסן, וגם אם לא יזדמן לו לברך ברכת האילנות עד שיצא ניסן, רשאי לברך בחודש אייר, ולא יאבד ברכה יקרה זו מידו. מה יעשו אנשים שגרים בחוץ לארץ ושם הדברים מתהפכים להם? אומרים הפוסקים, יברך כל אחד לפי זמנו שהוא רואה את הלבלוב, שהוא רואה את הפריחה הראשונית. חיוב אנשים בברכת האילנות. האם ברכת האילנות היא מצוות עשה שהזמן גרמה? או שמא ברכת האילנות היא לא מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים גם חייבות? הפוסקים דנו בדבר וההכרעה שלהם היא שגם נשים חייבות בברכת האילנות. הגמרא אמרה מי שרואה אילן דמלבלבה. משום כך הסית בשו"ת הלכות קטנות שאין לברך אלא על אילני מאכל. כך גם כותב המשנה ברורה, וכך הביאו הרוב המוחלט של הפוסקים האחרונים. האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת? חלק מהפוסקים חששו שמא יטלטל את האילנות או ייקח בידו את הפרחים להאריך בהם או שמא יתלוש. דעת המקובלים שהוא מברר ברכת ניצוצי הקדושה מן הצומח, זה אולי הלכות בורר, לא פחות. לפי דברי הרמב״ם שהוא צריך לצאת לגנות ולשדות, יש כאלה שחששו שמא יוצא סידור איתו ויעבור על מלאכת הוצאה. אבל למעשה, גם בשו"תי דעת, גם בתשובות והנהגות, כתבו שמותר לברך בשבת. אם כן, אז רבותינו תקנו לנו ברכה מיוחדת במינה, שהיוצא בימי ניסן ורואה עצי פרי, ועדיף שיהיו שתי עצי פרי, ובדיעבד אפשר גם להסתכל ולברך על עץ אחד, וגם אותם שתי עצי פרי, לכתחילה עדיף שיהיו שתי עצי פרי שונים, לימונים ותפוזים או עץ זית ופרי נוסף, ואם לא אפשר גם לברך על שתיים זהים או אפילו על אחד שהוא זהה. ויש בהחלט מקום להתבונן, אם בפשטות, כדעת כמעט הרוב המוחלט של הפוסקים, ברכת האילנות לא חייבת לאמר דווקא בחודש ניסן, אלא כל אחד לפי זמנו המיועד לו, כדברי הריטב"א. אז למה הגמרא באמת נקטה היי מן דנפיק ביומי ניסן? היא יכלה לומר היי מן דנפיק בחזי אילנא דמלבלבי, ואנחנו מבינים שכל אחד לפי עניינו ולפי מקומו. אני יודעתי, חכמים רומזים לנו כאן רמז גדול מאוד. בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ב עמוד א', רבותינו גילו לנו בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. חודש ניסן כידוע נקרא על שם הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה. על כל תמצית סיפור יציאת מצרים בעשרת המכות ובמכת בכורות, ולאחר מכן שביעי של פסח בכף א' בניסן. נס, קריאת העולם הטבעי וגילוי שכינה. אבל אם באמת גאולתם של ישראל חייבת לבוא דווקא ממקום של שידוד מערכות הטבע? האם חייב הקדוש ברוך הוא לשבור את הטבע כדי להושיע את עמו? אומרת הגמרא בסנהדרין בדף צדיק ח' עמוד א', אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו פריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. גם כותבת לנו הגמרא במסכת מגילה בדף י"ז עמוד ב', שדנה בסדר הברכות בתפילת 18. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? דכתיב ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו. הרמב"ן כותב בספר הגאולה שזו סימן לגאולה הממשמשת ובאה. והוא כותב, עניינו, שיצווה להרים לשאת את הפרי כאשר יקרב קץ ישראל לשוב טרם בואם. גם בספר שלום ירושלים, הגאון הקדוש האדמו"ר רבי ישראל מפילוב כותב, וכדומה מזה שהתחלת צמיחת הישועה הוא במה שהקדוש ברוך הוא מסיס את הארץ הקדושה שעומדת שממה ועושה ממנה יישוב בעם ישראל, והארץ מצמחת יבולה. בזה מתחיל האור להתבקע ומתרבה והולכת כמעה כמעה. פרופסור אנגלי בשם ג'ון פוסטר דוסון כותב לפני 120 שנה על ארץ ישראל, עד היום הזה לא הצליחה שום אומה להתבסס כאומה בארץ ישראל. שום אחדות לאומית ושום רוח לאומית לא קנו להם אחיזה שם. אותו ערב רב של שבטים מדולדלים שישבו בה החזיקו בה רק כאריסים סתם, כבעלים ארעיים שכפי הנראה בעליל הם מחכים לאלה שזכאים לבעלות קבע על האדמה. חלק מתיאור העונש של הגלות שבא על עם ישראל, והשימותי אני את הארץ ושממוע עליה אויביכם היושבים בה. אבל רבנו בחיי כותב בפירושו על ספר בראשית, זה סימן גדול לישראל, שמיום שגלו ממנה לא נתיישבה שם שום אומה כלל, אבל היא חרבה ושוממה עד שיבואו אפרוחיה לתוכה. הסופר הגוי הנוצרי, שבסוף ימיו התכחש לדתו, מרק טוויין, כותב דברים מפורסמים בביקורו בארץ בשנת 1867. כך הוא מתאר את ארץ ישראל. נסענו על פני כמה קילומטרים של ארץ שוממה. אדמתה עשירה, אבל היא מופקרת כולה לעשבים. שטח אגמומי ושקט. השממה כאן היא כזו שאפילו הדמיון אינו יכול לחון אותה בהדר של חיים ופעילות. הגענו לטבריה בשלום. לאורך כל הדרך לא פגשנו באדם אחד. הצענו לעבר מטרתם של הצלבנים ירושלים המפורסמת. ככל שהרחקנו לכת הייתה השמש חמה יותר והנוף סלעי וחשוף יותר, דוחה וקודר. אי אפשר למצוא עץ או שיח. אפילו הזית והקקטוס, ידידיה הטובים של אדמת הטרשים, נטשו כמעט לגמרי את הארץ. אין נוף שמשעמם יותר את העין מזה שמקיף את הדרכים לירושלים. ירושלים אגומה, קודרת וחסרת חיים. לא הייתי רוצה לגור כאן. זוהי ארץ חסרת תקווה, עצובה, שבורת לב. פלסטינה יושבת בשק אפר. רובצת עליה כללה. מכל הארצות הנודעות בנופן המכוער, חושבני שזו ראויה לכתר האליפות. אינך מוצא כאן אלא מחנה עלוב של בדואים. והנה, חז"ל אומרים, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. רק לידע כללי, מאז קום המדינה, השטח החקלאי של עם ישראל גדל פי 3, אבל היבול החקלאי שלנו גדל פי 16. בישראל, עץ תמר מניב בממוצע 180 קילו. בירדן ובמקומות אחרים, בשאר המזרח התיכון בעיקר, הוא מניב רק כ-17 קילו. הבדל משמעותי שלמעלה מפי 10. ובכל התחומים, במדע, ברפואה, בהייטק, עם ישראל ומדינת ישראל הולכים וכובשים את הטבלאות. בין השנים 1980 ל-2000, למשל, בערב הסעודית נרשמו בספר הפטנטים העולמי 171 פטנטים, במצרים 77, בכווית 52, איחוד האמירויות, דובאי, 32 פטנטים, בסוריה 20, בירדן 15. בישראל, לעומת זאת, ב-20 שנה הללו, נרשמו 7,652 פטנטים. יחי ההבדל הקטן במזרח התיכון בברכת השם עלינו. ברכת האילנות מחנכת את עם ישראל דור אחר דור, שנה אחר שנה. היוצא ביומי ניסן ורואה אילנות של פרי מתחילים לפרוח בלבלבלב. תרגילו את עצמכם דווקא באותו חודש של גאולה. דווקא באותו ניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. תרגילו את עצמכם להתחיל לזהות את הפריחה של עצי הפרי. כי כשארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה, לא יהיה לכם קץ מגולה מזה. אל תחכו לאותות ולמופתים. אל תחכו לדם ולצפרדע ולקריאת ים סוף. הטבע יתעורר, ובאופן טבעי אני אגאל את עם ישראל ואני אגאל את העולם כולו, לפחות בוודאי בחלקו הראשון. ברכת האילנות, חז"ל אומרים דווקא בחודש ניסן. אומרים המקובלים דווקא בחודש ניסן. דווקא באותו חודש ששבר את חוקי הטבע ושידד את המערכות. אנחנו יוצאים לשדה, לאילנות, מחפשים עצי פרי, שהלבלוב והפריחה שלהם התחילו, ומזכירים לעצמנו שכשהגאולה העתידה תבוא, הסימן המובהק ביותר שלה יהיה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אם כן, ברכת האילנות, שזמנה המרכזי והעיקרי מתחיל בעזרת השם ביום ראשון, עדיף לצאת למקום שרואים את הפריחה ואת הלבלוב. אפשר לברך אותה גם עם נשים, אפשר לברך אותה גם בשבת. אפשר לברך אותה אפילו בלילה בתנאי שהוא רואה את הלבלוב עצמו. עדיף לברך על שתי עצי פרי שונים, ואם לא גם זהים. ואם לא, אפשר גם על פרי, עץ פרי אחד. ובעזרת השם, נזכה להתבונן על כל מה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בשנים האחרונות בעין יפה ונהיה מבית באי מדרשו של מלך המשיח במהרה בימינו. בניסן עתידים אנו להיגאל. שבת שלום ומבורך.